עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05, 52 שניות, 53, 54, 55, כבר 56, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי הצוות הרגיל והנהדר שלי, אייל פרנק עורך התוכנית, מאירה פרץ מפיקה, עמיתי דואק אחראי על הדיגיטל, אילי קורנפלד אחראי על השידור ב-103 FM ובני הלפרין ב-104.5 FM ומספרי הטלפון שלנו כרגיל 1-900-722-103. אני חוזר 1-900-722-103 ואפשר להשאיר הודעות דברים בוואטסאפ למספר 054-70-103-70. הודעות, שאלות, בקשות, חידות, קושיות, עוד מעט פסח, 054-70-103-70 בוואטסאפ. זהו, יום שישי, על קורונה לא נדבר הרבה, רק נגיד שבזה נסיים, כש-256 חולים קשים, יש פחות אנשים שנדבקים, נקווה שהזן החדש שעוד לא הגיע או כן הגיע, יש כבר כמה מקרים, ה-BA3 הוא חלשלוש, אין יותר חולים קשים, יש פחות הדבקות, ה-R יורד, חולים מונשמים יש כשליש מ-250-260, תעשו את החשבון, ונקווה שנצלח ונצליח לעבור את החג הזה בלי ההדבקות של פסח, של הסדר ושל כל מה שיהיה. עוד מעט אני אתחיל, אבל לפני כן היו לנו שני דברים אקטואליים החודש. אחד מהם דיברו על מחלות כמו אלופציה, ריאטה, המחלה שבגללה בזמן הגלובוס, איך זה נקרא, תעזרו לי, נו, גלובוס הזהב. גלובוס הזהב יחטיף אחד לשני בוקס, זה באוסקר, זה היה באוסקר, נכון, 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 הזיכרון שלי בגיל שלי כבר מתקדם, אין דבר, אני מקבל את זה באהבה. ונדבר גם על, שיטיון, סליחה, לא על שיטיון, אלא על אפזיה, שהיא מחלה שקשורה להפרעה בדיבור, וגם עליה דיברו, והיא הייתה גם כן באקטואליה החודש הזה, ונגדבר על זה יותר מאוחר. טוב, אולי בואו ונתחיל ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום וברכה.
שלום. כן.
קודם כל להגיד לך שהתוכניות שלך מאוד יפות ומחכימות, ואני אוהבת להזין לך.
תודה רבה. עם מי אני מדבר?
שמי מיכל.
כן, מיכל. בת כמה את?
האמת היא שאני לא רוצה לשאול, אני רוצה לשאול הבן שלי.
כן, בן כמה הבחור?
הבחור בן 14.
כן.
ככה, הוא בחור בריא, מאוד רזה. כן. אני חושבת, זה קשור, אבל הוא ילד יחסית מאוד רזה. עכשיו, הוא עושה, בוא נגיד, ספורט של משחק כדורגל פעם בשבוע, משהו כזה. עכשיו, לפני שבועיים כמעט התחילו לו כאבים חזקים בגב. ללא שום איזה, לא היה איזה משהו מקדים לכך. הוא שיחק באותו יום כדורסל, אבל לא משהו יוצא דופן. כן. התחילו לו כאבים חזקים, כן? עכשיו, כאבים שרק שאינו רופן הצליח להרגיע אותם. כן. אז חשבנו שזה אולי משהו נתפס, זה שריר, זה לא עבר. עוד יום ועוד יום, יום אחד יותר, יום אחד פחות, אבל ככה כל יום לקח אינו רופן, בוא נגיד פעמיים שלוש ביום. עכשיו, זה לא כאב שהוא התעורר בלילה או משהו כזה, אבל ממש כאב לו, כאילו הוא היה בבית תפר, חזר באמצע הלימודים, ממש. עכשיו, הלכנו, אחרי כמה ימים שהייתי שזה לא משהו שכנראה סתם נתפס, הלכנו לרופא, הוא טען שזה, כאילו רופא הילדים שלו, והוא טען שזה נראה לה אולי מהכליות, אז הוא שלח אותנו לבדיקות קודם, בדיקות שתן וכו'.
הוא לא נתן לו, לא בדק אותו, והקיש לו קצת על הכליות לראות אם...
כן, הוא עשה לו בדיקה גופנית גם, כן. והוא אמר שלדעתו זה אולי מהכליות, לא נראה לו שזה בעיה בגב, אלא יותר משהו שקשור אולי לכליות. עשינו את כל הבדיקות
סליחה,
שהוא נתן.
סליחה, זה היו כאבים מתמידים, או אלה היו כאבים שבאו בהתקפות? התקפה והפסקה של הכאב, התקפה והפסקה של הכאב.
לא, זה אומר לי שזה בבוקר, זה נגיד שהוא קם זה פחות, אחרי שהוא הולך, אפילו לא מתעמת מדי הולך, הוא מתחיל לסתם, זה מתגבר.
אוקיי, תכף אני אשאל אותך ואסגיד לך למה אני שאלתי את השאלה, ובואי תמשיכי, ו...
זהו, אז הבדיקות חיכינו קיים, הבדיקות דיברתי עם הרופא, אמר שכל הבדיקות תקינות, עכשיו זה לא עובר לו עדיין, הוא אמר לי בינתיים לקחת נורופן 3 פעמים ביום, הוא גם הוא לא עולה כדורים, אז הוא לזה כמות מאוד גדולה, הוא שוקל 41, אז הוא לוקח איזה 20, אמר לי 23 פעמים ביום, ולחכות 5 ימים. עכשיו השאלה, הכאב הבוקר זה גם עבר לו קצת, זה היה בצד ימין למטה, ועכשיו זה עבר גם בצד שמאל, ועבר יותר לצד שמאל, והוא קצת מקרין גם לבטן, כאילו פתאום זה התחיל קצת, הוא אומר שזה גם, הוא מרגיש שזה גם בבטן, כאילו מקדימה. לא יודעת, השאלה אם זה משהו שנשמע, אני קצת החוצה, השאלה אם זה משהו שנשמע לך מלחיץ, זה משהו שצריך לבדיקות יותר, לחכות, לא יודעת מה.
תראי, אני קשה לי מאוד להגיד בלי לבדוק, זה לא נראה לי משהו מהכליות, למה? כי כאבי כליות או כאבים שבאים מהכליות, הם בדרך כלל כאבים אביתיים. מה זה כאבים אביתיים? מה שנקרא colic pain. זה כאב שבא בעוצמה מאוד 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 חזקה,
נשים, כמו של
כסמרה
כזה?
כמו של
כסמרה,
נשים שילדו מתארות את זה כמו ציר לידה, כאב אדיר ביותר. ההתקף חולף, ההתקף הקצר חולף, לאחר שהוא חולף אין בכלל כאבים, או כמעט אין כאבים, ומגיע התקף נוסף, ואז עוד פעם זה כאבים איומים. כשבין התקף להתקף כמעט ואין כאבים. כשהרופא בודק אם זה מהכליות ומנקש בעמוד השדרה באזור של הכליות, הוא גורם לפרובוקציה של כאב. אז בבדיקה פיזיקלית די קל יחסית, עוד פעם, הכל יחסי, להבחן אם מדובר בכאב שממקור כלייתי או ממקור אחר. עכשיו, בואי נשאל אותך, האם קרה משהו נוסף? כי זה נראה לי, נראה בגדול, אני מניח שזה רופא אורתופד בדק אותו?
לא. אני ביקשתי לו להפניה לצילום, ואמר לי, לא, תבוא, כאילו, תבוא, אני רוצה לראות מה זה.
הוא עשה לו בדיקה אורתופדית? הרים לו רגליים, הוריד לו רגליים, ביקש ממנו להתכופף? בדק לו?
אני שואל אותו, אז הוא עושה משהו. לא, לא נראה לי... הוא אמר שזה בכלל בכיוון הזה.
אוקיי, אז צריך לעשות לו בדיקה, בלי בדיקה קשה לדעת, כי אם זה, אם הבדיקה, בבדיקה אפשר לדעת אם זה לחץ או גירוי של עצב או לא. נדיר התקפי דיסק אצל ילדים, אבל זה קיים.
הוא הרים את זה משהו באותו יום, אבל שוב, לא משהו כבד, כאילו, הרים את זה קופסה, אבל זה כל כך הרבה זמן.
השאלה הנוספת היא, האם קרה משהו באותה תקופה בבית ספר, עם המורה, עם החברים, איזה מייל, איזה משהו כזה שיכול להכניס אותו לסטרס מבחינה רגשית?
לא, 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 ראשית לא, היה לחץ של מבחן מאוד גדול, אבל לא נראה לי שזה, כאילו ילד מאוד מצטיין, אז הוא חייב להשיג מקום ראשון, והיה להם מבחן מאוד 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 גדול, אבל לא נראה לי שזה זה.
אוקיי,
לא,
אז אלה הם
האפשרויות. אני רואה שכואב לו,
לא,
ממש,
לא,
כאילו
לא, ברמה לא, שאלה. לא, 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 את לא מבינה אותי. כשאני שואלת את השאלה, אני מתכוון שממש כואב לו, אני לא מתכוון שהוא עושה חלילה הצגה. משום שכשיש לילדים סטרס ולחץ, זה גורם להתכווצות של שרירים. וזה יכול להיות טריגר לכאבים. זה לא שהם מדמיינים, זה לא כאבים מדמיינים.
הבנתי, לא,
כלומר, גם ילדים לפעמים בגיל קטן, כשהם בסטרס, מקבלים כאבי בטן, וזה כאבי בטן אמיתיים, אבל הגורם ומה שאנחנו קוראים גורם פסיכוסומטי. וכשאנשים נמצאים בלחץ, התגובה הראשונית היא קיבוץ של שרירים. אז מה שצריך, פשוט להמשיך ולבדוק, אבל לא לתת לו את הנורופן יותר מאשר שבוע.
הוא כבר לוקח יותר, לא, הוא לוקח כבר, כבר עכשיו, בהם האחרונים הפסקנו עד שהבדיקות של הכליות יגיעו, כי אמרנו שזה
לא, אז אני
מציע הנורופן בעייתי עם הכליות, אבל עכשיו אמר לי ש... אין
מה בכלל,
שהבדיקות תקינות.
אבל לא, נורופן וכל המשפחה של הנונסטרואיד, אנחנו לא אוהבים לתת יותר מאשר כמה ימים ברצף.
אז כמה ימים כן לתת? מה זה הנורופן? רק לכאבים או שהוא גם
יכול להיות
שזה דלקת
או משהו? תראי, למה שתהיה דלקת? המילה דלקת היא מילה מאוד מאוד כללית, כן? כל כאב יש בו אלמנט של דלקת. אבל צריך לראות למה זה עכשיו. יכול להיות שזה קיבוץ שרירים, אז אפשר לתת לתרופות שמרפות שרירים. יכול להיות שהוא צריך טיפול אפילו כירופרקטי כדי לשחרר לו טיפה את השרירים, או אוסטאופתי. כלומר,
כדאי ללכת למישהו כזה? זה לא מסוכן בגיל כזה?
לא, א', זה לא מסוכן. ב', כדאי לטפל ברפואה משלימה, אם לא מוצאים שום דבר. אבל קודם כל צריך לנסות להגיע להבחנה. לראות למה לבחור בן 14 יש כאלה כאבים. אז צריך קודם כל להמשיך, קודם כל להגיע להבחנה. אז לכן לחזור לרופא הילדים, אם צריך להיבדק על ידי אורתופד, כולל בדיקה בשכיבה, כולל לבדוק רפלקסים, להרים רגל ימין, להרים רגל שמאל, לבדוק את הכוח הגס, ורק אחרי שבודקים את הדברים האלה, לסובב לו את הגוף ימינה, את הגוף שמאלה, לראות איך, מתי מפיקים יותר כאב, מתי לא. זה תהליך שצריך לעשות את הבדיקה. ואם לא, אז לעשות צילום רנטגן. צילום רגיל. ואם צילום רגיל לא עוזר, אז כדאי לבקש יותר באזור של הכאב, MRI ולא CT. כי אני מעדיף אצל ילדים בגיל 14, אני מעדיף בגיל 14, אלא אם אין ברירה, לעשות MRI.
עכשיו עוד שאלה, השאלה, זה יכול להיות, זה תקופה שהוא גובה עכשיו, כאילו אני גם רואה, והוא גם יורד המשקל, וכאילו רואים שהוא גובה, השאלה, אם נראה לך זה קשור לכאבי גדילה, כי קראתי הרבה שזה קשור.
אז בוא אני אגיד לך משהו, הרבה רופאים טוענים שאין דבר כזה כאבי גדילה. גדילה תקינה לא צריכה להיות מלווה בכאבים. עכשיו אנחנו רואים כאבים, אבל הכאבי גדילה, מה שנקרא כאבי גדילה, הם כאבים שמופיעים יותר במפרקים מאשר בעמוד השדרה, בברכיים, בעיקר בברכיים, באגן הירכיים. הכאבים האלה מופיעים בדרך כלל יותר בלילה. אז אני לא אוהב את המילה כאבי גדילה, משום שאני חוזר ואומר, גדילה תקינה לא צריכה להיות מלווה בכאבים. אבל יש תופעה של כאבים שאנחנו רואים בגיל ההתבגרות, שאנחנו לא תמיד יודעים, או בגיל הגדילות, גדילה, שאנחנו לא תמיד יודעים מה המקור שלהם, ולכן קוראים להם בשם הלא נכון לדעתי, כאבי גדילה.
בסדר, גם יש לי עוד שביפה בנושא לסיום, אני להפך פשוט טוב כבר מזמן הוא אמור לצער לחושצקי עכשיו זה משהו שקבענו אותו לפני הרבה זמן שבוע הבא, שוב, ברור שאם יהיה כאבים חזקים, הוא לא יישא נבטל, כאילו הוא לא יישא, השאלה אם במקרה ואם נורופן זה עוזר וזה, יש כדאי לו בכלל ליצור שבכלל עדיף לי שלא
לא, אני מבטיח לך שבסקי הוא ירגיש נהדר הסיכוי הוא שהוא ירגיש לא טוב
לא, כרגע אומר לי מה, יש לו כאבים אז הוא לא חשבנו
שבכלל הוא צריך ללמוד לעשות סקי.
פעם אחרונה עשה לפני שנתיים, כי היה את הקורונה וכל זה, אז לא תעשו.
תלכי לפי הרגשה שלו.
זה לא יכול להיות מסוכן?
תראי, אני לא יודע מה יש לו, אני לא בדקתי אותו, אז אני לא יכול להגיד לך, אבל כדאי להתייעץ עם רופא הילדים אחרי שיבדוק אותו עוד פעם.
בסדר, טוב, ממש תודה רבה לך, שבת שלום.
כל טוב, שבת שלום.
תודה.
ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
שמי חנניה ואני בן 66.
כן חנניה.
מתרגש קצת כי זו פעם ראשונה אצלך.
לא, אין לך מה להתרגש. אין לך מה להתרגש חנניה.
תראה, יש לי בעיה, אני חושב שהיא די שכיחה, אבל בכל זאת אני רוצה לדעת, יש לי באצבע, במודל, כאבים, ומין קליקים כאלה שאני...
שאתה מקפל את האצבע.
כן.
עכשיו, המקום הוא רק כואב או גם נפוח וגם אדום?
עכשיו שאני מסתכל על זה טיפה נפוח, אבל לא אדום. אבל כאבים, כאבים, רק זה כך שאני אפילו בקושי תופס עץ.
בקושי תופס, מה? רק שנייה, בקושי תופס?
עץ, לכתוב.
אתה מדבר על היד.
על היד, האגודל, כן.
האגודל, אוקיי. לא, כן.
אוקיי, עכשיו, רציתי לשאול, אני יודע שהאופציה האחרונה זה שמזריקים קורטיזון.
זאת לא האופציה האחרונה, האופציה האחרונה היא שמחליפים את המפרק שישנו שם בסביבה על ידי ניתוח, זאת האופציה האחרונה. לא, 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 אוי ואבוי, לא אוי ואבוי, ממש לא. היום,
מה השלבים הראשונים? קודם כל, איזושהי
פיזיותרפיה? השלב הראשון הוא לעשות צילום רנטגן מאוד מאוד פשוט. שבו רואים אם יש שחיקה במפרק. עכשיו, מה העבודה שאתה עובד?
אני נוהג אוטובוס.
נוהג אוטובוס, כלומר, בדרך כלל האצבע, המפרק הזה הוא נעול. אתה מחזיק את ההגה בשתי הידיים.
כן, נכון, נכון.
עכשיו, יכול מאוד להיות שיש לך שחיקה של המפרק. ושחיקה של המפרק אפשר לראות בצילום רנטגן פשוט ורגיל. אז אני הייתי מבקש קודם כל צילום רנטגן רגיל. ואם יש בו שחיקה... הולך איתו לרופא שהוא אורתופד של כף יד. עכשיו, מה ש...
אני הזמנתי תור לאורתופד כבר,
כן.
אבל אמרתי, אני תיאץ איתך לפני.
אז כן. כדאי להגיע לאורתופד כבר עם צילום כף יד, כדי שלא תגיע אליו, הוא ייגע לך, ילחץ לך, יגיד לך, אוקיי, עכשיו תלך לעשות צילום, ועד שתקבע תור נוסף, לפעם הבאה תקבל בעוד 3 חודשים. אז תבוא אליו כבר עם צילום. צילום עושים צ'יק צ'ק, ואורתופד מקבלים אחרי כמה חודשים. כן, אז זה מה שאני מציע לך. דבר אחד.
תגיד לי, אבל בעיקרון זה דלקת? כאילו, כדאי
לנסות
אנטיביוטיקה בהתחלה?
לא, לא, לא. כל דלקת, כל כאב יכול להיות עם דלקת, כל הגבלה בתנועה וקליקים יכולה להיות דלקת, אבל דלקת זה לא חיידקים. המילה דלקת בעברית, אני כבר אמרתי כמה פעמים, אני אחזור על זה. דלקת בעברית... דלקת זה מצב דלקתי. עכשיו, מצב דלקתי יכול להיות זיהומי ולא זיהומי. באנגלית ובשפות אחרות ובלטינית יש מה שנקרא infection ו-inflammation. Infection, אינפקציה, זה כשיש זיהום, כשיש חיידקים או וירוסים או פטריות או משהו. Inflammation זוהי תגובה דלקתית נורמלית, והגוף מרפא את עצמו בעזרת תהליך שהוא סוג של תהליך דלקתי, שמביא הרבה דם, ומביא הרבה חומרים מסוימים, ומנקז ומנקה, ומביא כל מיני תאים מיוחדים שנלחמים בדלקת. אז לכן התהליך שלך הוא תהליך של אינפלמיישן, ולא של אינפקשן. אז אם כבר לקבל טיפול, זה בתרופות כמו ארקוקסיה, או כמו נורופן, או כמו אדוויל, אבל אלה תרופות שלא כדאי בגיל 66 לקחת אותן על בסיס קבוע. אם יש לך פעם אחת כאבים חזקים במיוחד, אתה יכול לקחת כדור אחד בזמן האוכל. אבל הכדורים האלה הם כדורים שהם לא טובים בגלל שהם לפעמים מעלים לחץ דם, הם יכולים לגרום לגירוי של הקיבה, הם יכולים לפגוע בכליות, אז מהכדורים האלה כמה שפחות יותר טוב. אבל...
עכשיו, יש מצב שזה עובר מאליו אחרי
תקופה? בוודאי שיש מצב שזה עובר מאליו. הגוף שלנו, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם מנגנון ריפוי עצמי, ואתה הולך, אתה נחתך ביד, ואחרי חודש אתה לא רואה איפה נחתכת, כי הגוף ריפא את עצמו והשלים את עצמו בצורה המושלמת ביותר. חתכים עמוקים, תהיה צלקת. אבל הגוף מיודע לרפא את עצמו, אבל לא בכל דבר. יש דברים שהם שחיקתיים. בגיל 66... ועוד קודם, אנחנו מתחילים להתנוון קצת. ובניוון, הניוון מופיע בפרקים. עכשיו, למשל, הרבה פעמים יש ניוון של הסחוס בברכיים, יותר לאנשים ממשקל עודף. הרבה פעמים אנשים, אני אמרתי לך לא נורא, אבל אני, גם באגודל אצלי, אני עוסק בהרבה מאוד טיפולים, שאני גם מחדיר מחטים ואני גם מזריק זריקות. והתנועה של ההזרקה שבה אני דוחף את עם הבוהן, עם האגודל, את את הבוכנה של המזרק, ולפעמים בלחץ, גרמה לי לשחיקה של המפרק. ושום דבר לא עזר, ובסוף החליפו לי את המפרק, ויש לי מפרק ביוני, יש לי מפרק ממתכת באגודל. אז, וזה היה ניתוח קל, ואני היום בריא לגמרי במקום הזה. אז ניתוח זה לא צריך להיות אוי 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 אוי. הרפואה היום התקדמה, והמצב שלי היום הרבה יותר טוב מה שהיה לפני 4, 5, 6 ו-7 שנים. אוקיי, חנניה. כל טוב, כל טוב. כן, אני מאוד אודה למאזינים שלנו אם יהיו באזורים שקטים כשאנחנו מדברים, כי רעשי הרקע הם מסיחים את הדעת, כן, ומאיתנו על הקו. הלו?
הלו, שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני כל יום שישי שומעת אותך, וחבלתי על הזמן שאני שומעת אותך, אתה מרגיע.
תודה, רק תגידי לי איך קוראים לך.
כן, קוראים לי מירי.
כן.
ואני בת 72.
כן.
71 וחצי.
כן.
כן.
אז מה הכנת כבר היום? הכנת קוסקוס?
הכל מוכן.
הכל מוכן.
יום שישי שהילדים באים, הם יודעים שאני שומעת את הפרופסור קרסו, זה ידוע.
כן.
כן, טוב. עכשיו תקשיב בבקשה, אני כבר שנתיים, מלפני שנתיים זה התחיל לי, כאבי ראש חד צדדי בצד שמאל, למעלה, ושזה נובע מעצב. כבר עשיתי, פעם ראשונה עשיתי את הזריקה שאורתופד נתן לי, זריקה במרפאות כאב.
כן, בחיבור של הצוואר והראש.
כן, כן, כן. עשיתי את הזריקה הזו, האמת שעזרה לי אולי קצת, ואחרי חצי שנה שוב פעם. כל חצי שנה, בוא נגיד לך שזה חוזר לי. בפעם השנייה... גם הלכתי לאיזה פרופסור מומחה בהרצליה, ואת המומחים שם, אני יודע, אצל נאורולוג בכיר, והוא בדק, הוא אומר לי, פשוט לא עשו לך את הזריקה במקום הנכון. טוב, אז אמרתי לו, אז מה אני עושה? אז הוא אומר לי, אני אתן לך ואני אדבר עם המרדים וזה, שיעשה לך בדיוק את הזריקה במקום הנכון. עכשיו שחזרתי מאליו אחרי כמה ימים, קשרתי אליו, אמרתי לו, דוקטור, הכאב כבר עבר לי, האם אני אלך לעשות את הזריקה או לא? אומר לי, לא, תקשיבי, אם אין לך כאב, אל תעשי את הזריקה.
נכון.
אז לא עשיתי. ובאמת, מאז שכבר חזרתי מאליו, עברו איזה 7 חודשים, שוב פעם לפני שבועיים, זה שוב פעם התחיל לי הכאב הזה. התחיל, אני יודעת כבר מההתחלה, זה כאב מעצבן, כואב, כמו שורף.
כמו זרם? מישהו, כמו זרם לפעמים?
זרם, כאילו מישהו מושך לי את השיער.
כן, מגיע מהעורף ומקרין לכיוון המצח.
כן, כן, כן.
כן.
זהו, ועכשיו תודה לה, שוב פעם עבר לי. כן. אני לא יודעת מה זה, מאיפה זה.
בואי אני אגיד לך, זה נקרא כן. אוקסיפיטל נוירלגיה.
כן.
זוהי דלקת של העצב או של העצב, כפי שצריך כן. להגיד. כן. של העצב שיוצא מהחוליה השנייה של עמוד השדרה.
נכון.
החוליה השנייה בצוואר.
כן, כן.
וזה תופס, זה מקרין, זה אזור שמקרין מהעורף עד המצח.
נכון.
ולפעמים יש אנשים שבגלל הכאב הזה מרגישים את הכאב רק במצח. עכשיו, לפעמים הכאב הזה מלווה בתחושה, לפעמים, שאפילו כשנוגעים בשערות זה לא נעים.
נכון.
אפילו שמסתרקים זה לא נעים.
אני אפילו לעשות קוקו כן, לא יכולה.
כן.
פשוט אני אומרת, אז... לא, זה כואב לי לאסוף את השיער, זה כן. כואב לי.
עכשיו, לפעמים לי... אם עושים מסאז' עדין, או שמים כן. קרח במקום האחורי, מאחורנית, זה לפעמים כן. עוזר. לפעמים הם עושים מסאז' עם וולטרן שם, זה עוזר.
עשיתי, שמתי וולטרן.
ולפעמים שיתי. צריך לקחת כדורים, כמו ליריקה, או כמו גבפנטין,
כן.
ואם לא עוזר, עושים זריקה, אבל, אבל לפעמים כמו שזה בא, ככה זה עובר.
אבל זה אז... ממה זה קורה? זה יכול להיות מהתקררות?
לא, זה בדרך כלל קורה משינויים בעמוד השדרה. שינויים בעמוד השדרה שיש לכל בן אדם אחרי גיל מסוים.
כן, כן.
אז אצל, אם זה היה למטה, אם זה היה בגב למטה, זה היה מקרין לרגל.
נכון.
אם זה בגב למעלה, זה מקרין לראש.
אה,
הבנתי.
אם זה בגב באמצע, אז זה מקרין, יכול, אם זה בצוואר למטה, זה יכול להקרין לכתף.
זה, זה, כן. עכשיו עוד דבר אחד שזה קשור גם, פרופסור.
כן.
מצד השמאל, שזה גם קשור, לפעמים נתפס לי שריר, מה זה לפעמים? זה כמעט פעם בשבוע, פעם בשבועיים, נתפס לי שריר מהצוואר לראש, זה כואב, אבל זה אחרי כמה שניות, זה עובר. אני לא יודעת, זה כבר כמה פעמים קורה לי.
איפה את גרה? באיזה אזור?
אני באשדוד.
באשדוד. אמא, את יודעת אם המים שם מותפלים או המים שם...
אין מושג.
אין לך מושג. תראי, מה שאני מציע לך שלא יכול להזיק זה לקחת מגנזיום.
באמת, בזה כן. יכול לעזור?
מגנזיום לפעמים יכול לעזור, ומגנזיום okay. בכמות של עד 500-600 מיליגרם לא יכול okay. להזיק.
זה גם שאני מפייקת חזק, זה גם נתפס לי.
כן, אז תנסי לקחת מגנזיום.
אז
עכשיו...
זה יכול להיות מזה, כן?
כן, אבל כדאי, אם נתפס לך גם הפה כשאת מפעקת, כן. אז כדאי לקחת גם, לבדוק גם סידן, גם קלציום ועוד דברים נוספים.
אוקיי.
אז כדאי לגשת לרופא, לנוירולוג, שיבדוק אותך בהזדמנות, לא דחוף, בינתיים...
אני, נתן לי עכשיו סיטי צוואר, עמוד שדרה צווארי.
כן.
אני הולכת לעשות את זה.
תראי, יש לך שינויים ניווניים, איך אני יודע? כי את בת 72.
זה קורה.
גם אם היית בגיל 70, היו לך שינויים ניווניים. גם אם היית בגיל 65...
זה לא, אבל זה לא מסוכן, הכאב הזה. לא יכול לעשות משהו בתוך הראש.
הכאב מפחיד ולא מסוכן.
לא מסוכן?
לא.
טוב, יופי.
זה כאב שבא והולך, הוא כאב שיותר כואב בעונות מעבר, בשינויי מזג אוויר. ולפעמים הוא גם קשור לתנועה, שמזיזים את הראש הוא לפעמים יותר חזק.
נכון, נכון.
אופייני לו שהוא גם לפעמים מקרין למצח, וכמו לחץ.
מקרין, מקרין גם למעלה במול.
לפעמים הוא בא כמו קביעה או כמו זרם.
כמו קביעה באמת, כמו זרם. לא יודעת, זה כאב שגם אף כדור לא עוזר.
זה כאב של אנשים בריאים.
כן, אני מקווה שזה בסדר.
אוקיי.
יופי, הרגעת אותי, באמת, תודה.
כל טוב, מירי. כל טוב.
תודה, תודה, ושתהיה לנו בריא.
אמן, אמן. תודה רבה. אנחנו כמובן. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, מאירה ואייל מחכים לשיחות שלכם, אפשר גם לשלוח הודעות בוואטסאפ למספר 054-70-103-70, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אנחנו מיד חוזרים אליכם, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ואולי לפני כן משהו קצת אקטואלי, כולנו שמענו על מה שקרה בטקס האוסקר, שהשחקן וויל סמית נתן אגרוף בפרצופו של קריס רוק, אותו בדרן שצחק על אשתו. הוא צחק על אשתו כי היא סבלה ממחלה, שהיא סובלת ממחלה שנקראת אלופציה הריאטה. ואני רוצה לספר לכם כמה מילים על המחלה הזאת, שהיא מחלה שהיא לא נדירה. היא מחלה שבצורה זו או אחרת, ועוד מעט אני אגיד לכם על הסוגים השונים של המחלה, היא מלווה כ-15% מהאוכלוסייה שחולים במחלה כל זמן נתון. מה זאת אומרת כל זמן נתון? כלומר, מתישהו בחיים, 2% מכל אוכלוסיית העולם, או 3% מכל אוכלוסיית העולם, יסבלו ממנה מתישהו. אבל לפעמים היא באה, לפעמים היא חולפת, לפעמים היא בצורה קלה, לפעמים היא בצורה קשה. המחלה הזאת זאת מחלה... שהיא מחלה אוטואימיונית. מהי מחלה אוטואימיונית? מחלה אוטואימיונית היא מחלה שהגוף מפתח נוגדנים נגד עצמו. הוא יכול לפתח נוגדנים נגד רקמת שריר, הוא יכול לפתח, ואז יש מחלה שנקראת מיאסטניה, הוא יכול לפתח נגד עצבים, נגד רקמת עצב, או כיסוי, או עטיפות של עצב, ואז זאת הרשת נפוצה. הוא יכול לפתח נגד רקמת מפרקים, ואז יכול להיות רומטואיד ארטריטיס או ארטריטיס רומטואידית, הוא יכול למעשה נגד טיירואיד, נגד כל מיני דברים, וגם נגד זקיקי השיער. אם הוא מפתח נגד זקיקי השיער, מופיעה הלופציה. הלופציה זה התקרחות. וההתקרחות הזאת יכולה להיות באזור קטן, מוגבל, ואז הלופציה נקראת הלופציה ממוקמת, או מונונוקלארית, ממוקמת, ואז זה בדרך כלל באזור אחד בגוף. באזור אחד בגוף שלרוב הוא אזור עגול, אזור כמו מטבע של חצי שקל בגודל כזה, לרוב זה הגודל הקלאסי, שבו ישנה התקרחות מוחלטת. התקרחות מוחלטת זה במקרה אחד. יכול להיות מולטילוקליס, כלומר אלופציה ריאת המולטילוקליס, שאותם אזורים ישנם לא במקום אחד בלבד, אלא בהרבה מאוד אזורים בגוף. יש מה שנקרא אלופציה ריאה ברבה, ברבה זה זקן, ברבה זה באזור הזקן, באזור הפנים. יכול להיות עוד סוג של אלופציה טוטליס, שזה כל שער הקרקפת נושר. כלומר, כל הקרקפת לריקה, חלקה, אין בה בכלל שערות, וזה כנראה מה שהיה לרעייתו של וויל סמית, ויש עוד סוג, הסוג החמור ביותר, זה האוניברסליס, האלופציה הריאת האוניברסלית, שבה כל השיער בגוף נושר, גם בגבות, גם בריסים, גם מתחת לבתי השחי, גם באזור עברי המין, גם בשיער, האדם לגמרי, לגמרי, לגמרי נטול שיער. כפי שאמרתי, הגורמים למחלה הזאת, היא גורמים אוטואימונים, שיש נוגדנים, וניתן לבדוק את זה גם בעזרת תאי T, לא ניכנס לעניין. על החיים זה לא משפיע מבחינה פיזית, אבל על החיים זה כן משפיע מבחינה נפשית. האנשים מתביישים, האנשים סובלים, הנכות פה היא נכות נפשית, אנשים מאוד מתביישים, אבל זאת מחלה כמו כל מחלה, ואנשים חכמים כמו אשתו של וויל סמית גם לא מסתירים את זה. אז החוכמה היא באמת לקבל כל אחד מאיתנו כמו שהוא, לאהוב כל אחד מאיתנו כמו שהוא, ובוודאי, בוודאי, לא לצחוק על אנשים שיש להם לקויות, שיש להם נכויות, ושהם לא בדיוק כמונו. זהו, מי איתנו על הקו, ואנחנו ממשיכים. הלו.
כן, שלום. שמי אבי.
כן, אבי, שלום לך.
שלום לך, זוהי פרופסור קרסו. אני קודם מציין את הבעיות שיש לי, ואחרי זה אני אצלה את השאלה, ככה שנקצר אולי את העניין.
בסדר גמור.
יש לי ראשית פסוריאזיס, יש לי אוטואטריטיס, יש לי, החליפו לי מפרקים, מפרק ברך שמאל ושני מפרקי רחיים, והמפרק ברך שמאל בעייתית, כולל המפרק ברך ימין, שהייתי אמור להחליף, לא החלפתי, כי אני, יש לי בעיה כבר עוד בברך שמאל, ואני יש לי דלקת בשני המקומות. ואני ניסיתי לקבל אישור במקצועי במקור, הייתי צוללן לעומקים גדולים בים הצפוני, בסקוטלנד, נורווגיה.
כן.
וטוב, אבל זה לפני הרבה שנים, אני בן 72.
כן.
מה שקורה, אני ביקשתי לנסות תא לחץ. קשרתי למכבי, וביקשתי עם אפשרות. אמרו לי, לפי מה שאתה נותן לו, מה שיש לך, יש לי גם אנמיה קלה בכליה שמאלית.
מה זה אנמיה בכליה שמאלית?
כן.
רגע אחד. יש לך אנמיה, אנמיה זה חוסר דם.
מה שקורה, אני לוקח כדור סטריטיס.
טריטיס.
כן, משהו כזה, כן.
ללחץ דם.
זה, אז זה לוקח, כן, אבל זה,
אבל זה לא קשור
לנרפולוג.
זה לא קשור לאנמיה. יש לך, אם יש לך לא. אלא אם כן, יש לך מחלת כליות, שבגלל מחלת הכליות יש לך אנמיה, זה יכול להיות.
לא, אז אני רק, העניין של הרופא הנרפולוג אמר לי שאני צריך להמשיך עם הכדור הזה.
אוקיי, לא, בסדר, הוא מגן על הכליות קצת, בסדר.
אוקיי, בסדר. עכשיו, אני ביקשתי ממכבי כדי ללכת לנסות את הלחץ ולראות אם אפשר להקל עליי. הם אמרו, לפי הסעיפים שאמרת לנו, אתה לא
מוכר בסל הבריאות. אני לא חושב שבכלל תא לחץ מוכר בסל הבריאות. אני במקרה,
יש חמש סעיפים שהוא מוכר, אבל זה סעיפים שלא קוראים אליי.
בוא אני אגיד לך משהו. אני במקרה מתמצא טוב מאוד, כי אני יועץ לכמה חברות של תאי לחץ. גם בארץ, וגם יש בית חולים יהודי, בית חולים ישראלי בדוברובניק, שיש שם תאי לחץ, אני גם יועץ שלהם, ואני גם יועץ של תא לחץ בארץ. והאינדיקציות שמותר לעשות תאי לחץ ומומלץ, הם מחלות מסוימות, הם כיבים מסוימים בכיבים ברגליים שלא מתרפאים, זה מחלת העומקים, כלומר אנשים שצללו ועלו מעט.
דקומפרסיה.
מה? דקומפרסיה, דקומפרשן סינדרום, זה מצבים של הרעלת אשן, של אנשים שהיו באשן, מצבים כאלה. אבל כל המחלות שאתה מתאר, ואגב, המחלת פרקים שלך קרוב לוודאי קשורה באופן עקיף או ישיר לפסוריאזיס, כי יש מה שנקרא פסוריאטיק ארטריטיס, דלקת מפרקים משנית לפסוריאזיס.
זה מה שיש לי גם.
כן, אז אלה מחלות שלא מוכרות על ידי סל הבריאות, ולכן אין שום סיבה שקופת חולים ישלם לך כסף על דבר שהוא לא חייב. ובקושי קופות החולים בקושי משלמות על מה שהם כן צריכים לתת, קל וחומר שלא על מה שהם לא צריכים לתת. אז כל זמן שזה לא נכנס לסל באינדיקציה של... עכשיו, השאלה אם זה יעזור או לא, אז פה לאנמיה זה יכול אולי כן לעזור. אבל הדרך היחידה זה trial and error, כלומר ניסוי וטעייה, שתנסה ותראה. הטיפולים החשוב, אם אתה עושה, תעשה במקום שיש טיפול רפואי או מעקב רפואי. עם רופא, לא ללכת למקומות שיש להם, יש לנו הרבה קוסמטיקאיות והרבה מקומות.
אני מכיר את זה טוב.
ולא לדברים מפלסטיק כאלה שסוגרים אותם עם ריצ'ראץ', כן.
אני הייתי בתא לחץ בבית חולים אלישע, לקחתי את זה באופן פרטי, כי יש לי גם בעיה עם כלי דם.
כן, לזה זה יכול לעזור, לבעיה של כלי דם זה יכול לעזור.
עכשיו הרופא כלי דם שלח אותי לעשות דופלר צווארי,
כן.
ואני מחכה לאולטרסאונד שיעשו לי ולראות מה המצב, כנראה שזה, יש לי חסימות בכלי דם באיזושהי
תראה,
צורה.
תראה, חסימות בכלי זה? דם בשל הצוואר בגיל 72 יש לכולנו פחות או יותר. השאלה, מה אחוז החסימה?
הבנתי.
ו-50 אחוז, עד 70 אחוז, עוד איכשהו בסדר, אבל... תלוי כמה יש לך, וזה לא מחייב.
לפני כשנתיים, היה לי 50-55 אחוז.
בסדר, אתה מקבל לי פיטור, או קרסטור, או תרופות ל...
כן, אני מקבל, כן, אני לוקח לפיטור, כן.
נכון, זה חשוב לקחת, כי זה מי שאנחנו מאמינים שזה גם מנקה קצת את לחץ הדם, את כלי הדם. כן.
עכשיו השאלה האחרונה.
בבקשה.
אני אמרתי לך שאני עשיתי באופן פרטי 30 טיפולים בתא לחץ בבית חולים אלישע.
באיזה תדירות עשית אותם?
מה?
באיזה תדירות?
5 ימים בשבוע, שעתיים כל פעם.
אוקיי. באיזה לחץ אתה יודע?
שתי אטמוספרות.
אוקיי.
זה 100% חמצן. עכשיו, אני, כשנגמרו
הטיפולים... לא, אבל אמרו לך באמצע להוציא את המסכה, נכון?
בבקשה?
אמרו לך באמצע להוריד...
מסכה על הפנים.
ואמרו לך את המסכה להוריד לכמה דקות באמצע?
לא.
לא, אוקיי.
לא, עשינו רציף שעתיים.
אוקיי.
אבל מה שאני רוצה להגיד הוא, שבסוף הטיפול וכבר לקראת הסוף, הרגשתי הקלה במפרקים של הרגליים, אני פשוט, אני לא יכול לטפס במדרגות בלי להחזיק מעקה. אז פתאום אני בקומה שלישית, ואני קומה שלישית, עד קומה שלישית, עליתי ברגל במשך שבועיים, בלי בעיות.
עכשיו תגיד לי, אבי, כמה זמן נמשך השיפור?
השיפור נמשך בערך איזה חודש וחצי. אבל הרופאים כבר המליצו לי להמשיך טיפול ולנסות להוציא אישור, כיוון שאם אני אמשיך, זה יקל עליי יותר.
תראה, אישור לא ייתנו לך. אישור לא ייתנו לך. תשלים עם העובדה. לא ייתנו לך.
אז זהו. זה העניין. זה הבעיה שלי.
אישור, אף אחד לא נותן כסף אם הוא לא צריך לתת כסף. אם אני בא אליך ואומר לך, אבי, תן לי 100 לירות, תגיד 100 שקל, תגיד לי, מה פתאום, מי אתה, מה אתה, מה אתה נותן לי במקום? קופות חולים עם תקציבים שלהם, ואני לא מאשים אותם. כי אתה יודע, יש 30,000 טיפולים שנחשבים לטיפולים אפילו אלטרנטיביים. כל זמן שזה לא מוכר על ידי, זה לא נמצא בסל התרופות או בסל הבריאות, כל זמן שקופת חולים לא חייבת לתת לך את זה, אין שום סיבה שתיתן לך, ומבחינתה היא צודקת, ואני חושב שאתה צודק, שהיא צודקת. מה שכן צריך לנסות לעשות, לנסות להכניס את זה לסל הבריאות. השאלה באיזה אינדיקציות. וזה כבר תפקיד של אנשים אחרים, של אנשים שעוסקים בתכנון בריאות, וצריכים להוכיח את ההשפעות על מחלות האלה, צריכים להוכיח גם שההשפעה היא ארוכת טווח. או יכול מאוד להיות שאם תעשה סדרה קצרה, אתה תרגיש יותר טוב, ואז אם תעשה פעם בחודש, סליחה, פעם בשבוע הטיפול, הוא יכול לשמר את האפקט.
בתא לחץ.
כן.
דבר אחרון, המוצא היחידי שאני רואה, ותתקן אותי אם אני טועה, אם בכלי דם בדופלר צווארי יראה שאני מעל 60-70%, אז זה כן אפשרי לעבור על...
אם זה מעל 70% יציעו לך לעשות ניתוח או להכניס תומך. וזה לא יהיה באינדיקציה.
הבנתי.
כי אחרת, אם יהיה מעל 70%, הם יצטרכו לתת למיליוני, לאלפי אנשים תופסי 17.
זאת אומרת, כלי דם בכל מקרה לא
ייתנו
לי.
לא ייתנו לך.
הבנתי. טוב, אני מודה לך מאוד, פרופסור.
כל טוב, כל טוב.
תודה.
כן, מאיתנו על הקו. הלו.
שמי גילה, שם בדוי, אני בת 75.
כן.
ויש לי בעיה בכף הרגל, הלוס ולגוס.
הלוס ולגוס, כן.
כן. השאלה שלי אם לעשות ניתוח בשיטה הזער פולשנית או בשיטה הקודמת. שמעתי שתי גרסאות ואני מבקשת לשמוע את דעתך.
זה גם תלוי, כמה, מה זווית, את יודעת?
לא, אבל היא נראית מפחידה.
תראי, אני בדרך כלל בוחר, ממליץ, תראי, שני השיטות הן טובות.
כן.
השיטה הזער פולשנית היא פשוט יותר פשוטה, וההחלמה היא יותר מהירה.
כן.
אבל אני בדרך כלל אומר, אל תלך על השיטה, תלך על המנתח. תלך על מנתח ששמעת את השם שלו, שהמליצו לך עליו, זה הדבר הכי טוב, ולא ללכת לשיטה, כי אני אומר, אותו דבר שואלים אותי הרבה, על ניתוח קטרקט בלייזר או לא בלייזר. אני אומר, תבחר מנתח טוב, ואיך שהוא מנתח, תן לו לנתח.
אוקיי.
זאת ההצעה הכי טובה שאני יכול לתת לך. Okay. מצד שני, קחי בחשבון שניתוח בזער פולשני, ההחלמה ממנו בדרך כלל היא יותר מהירה.
אוקיי. מותר לי לשאול עוד שאלה
ודאי,
קטנה?
ודאי, ודאי, כמה שאת רוצה.
אוקיי, אני שמעתי את השואל הקודם ששאל אותך לגבי תא לחץ.
כן.
ורציתי לשאול לגבי בעלי, שיש לו גם סוכרת וגם אחרי אירוע מוחי.
כן.
אם תא לחץ יכול להשפיע לתוכה.
כמה זמן הוא אחרי אירוע מוחי?
היה לו אחד לפני שנה וחצי, שנה, ואחד לפני חצי שנה בערך.
חצי שנה האפקט הוא קצת יותר איטי, אבל זה יכול לשפר קצת. אבל עוד פעם, זה לא בסל. וכדאי לעשות בשבועות הראשונים בצורה יותר צפופה, ולאט לאט להוריד את התדירות ולראות.
זה יכול גם להשפיע לטובה לגבי הסוכרת?
לא, זה יכול להשפיע לטובה, זה יכול להשפיע לגבי כל הגוף, כי הרי מה המחלה של סוכרת? סוכרת זו מחלה של כלי דם קטנים.
Okay.
וזה יכול לשפר את זרימת הדם ואת הצירקולציה גם בכלי הדם הקטנים. אז הרווח המשני יהיה גדול, אבל זאת לא אינדיקציה, אבל זה לא יכול להזיק, זה יכול רק לעזור.
ולגבי האירוע
המוחי,
כן.
עוד פעם, האירוע המוחי הכי טוב לעשות את זה as soon as possible, כלומר, כמה שיותר מהר.
כן.
אבל שווה לנסות.
תודה רבה.
כל טוב.
תודה.
כל טוב.
שבת שלום.
כן, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ומי שרוצה לשלוח לנו וואטסאפ למספר 054-70-103-70. בשעה הבאה אני אספר לכם קצת על הפזיה, מהי הפזיה, אותה הפרעה בדיבור, ואנחנו נדבר על זה, נסביר לכם מהי הפאזיה, איזה סוגים של הפאזיה ישנם, איזה סוגים של הפרעות בדיבור ישנם. אני אנסה כל פעם שיש משהו אקטואלי להכניס אותו לתוכנית, שנוכל גם ללמוד משהו, וזה הזמן להודות ליאל פרנק, עורך התוכנית, למאירה פרץ המפיקה, לעמיתי דואק שאחראי לדיגיטל, לאילי קורנפלד שאחראי לשידור ב-103 FM, ולבני אלפרין שאחראי לשידור ב-104.5 FM. 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור.
מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM.
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא עליכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, יאל פרנק עורך התוכנית, מאירה פרץ מפיקה, עמיתי דויק אחראי לדיגיטל, אילי קונפלד אחראי לשידור ב-103 FM ובני הלפרין ב-104.5 FM והטלפונים שלנו כרגיל 1-900-722-103 אני חוזר 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור ושאלות, חידות, קושיות אפשר לשלוח בוואטסאפ ל-054-70-103-70 זהו, יותר מאוחר אני גם אספר לכם קצת על הפזיה, על הפרעה בדיבור, על שתקת בעברית אותה מחלה שבגללה ברוס וויליס הפסיק את הפעילות שלו והפסיק לשחק במשחקים, דבר על השיטות, על הצורות השונות של הפזיה, מה הם, למה הם, איפה הם ומה קורה. אבל בינתיים בואו נמשיך ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום, שמי מיכאל מתל אביב.
שלום מיכאל. בן כמה אתה רק?
זה לא לגבי, זה לגבי הנכדה שהיא בת 5.
הנכדה בת 5, כן.
דרמטיקיס, והיא סובלת מגרד עמוק מאוד, זב דם, במיוחד בגומת, במפגש של...
במפרקים, בחלקים הפנימיים של המפרקים, זה המקום האופייני.
ממש ככה, ושמנו לב שכל פעם שיש לה יעיפה או ירידת סוכר, זה תוקף אותה באופן חזק יותר.
כי אז הסבלנות היא יותר, ואז כשאין סבלנות אז מגרדים. גם אנחנו כשאנחנו עייפים, אנחנו לפעמים מתגרדים.
ואז פשוט נתנו לה יותר ממתקים, יותר תמרים, או דברים שכאלה, יותר סוכר. הבעיה היא שצריכת הסוכר מאוד עולה, והיא כל הזמן רוצה סוכרים מסוגים שונים.
כן.
וזה לא מקבל את זה, גורם להתקפי זעם.
הילדונת התמכרה לפחממות?
כנראה.
כן. אז קודם כל, תשמע, לגבי הטופיק דרמטית, קודם כל צריכים לנסות להשתדל עד כמה שאפשר, אני יודע, אני אומר את ה-impossible, את הבלתי אפשרי, שלא תהיה עייפה. כלומר, לדאוג, לתת לה, להשכיב אותה מוקדם, או לנסות לראות, כי עייפות היא אחד הגורמים. דבר שני, אני מניח שאתם מלכלכים לה את האור מלחות, כן, בקרם לחות.
היא מסרבת. ממש מסרבת, ממענת בתוקף.
ואז לעשות לה אמבטיה ולשים באמבטיה שמן. לעשות לה אמבטיה ובאמבטיה במים לשים קצת שמן. כן?
אוקיי.
שמן, אפילו שמן לתינוק או שמנים לאמבטיה. ואז זה מורח את הגוף ומשמן אותו. וכשמוצאים אותה מהאמבטיה, לא לנגב אותה, אלא להספיג אותה. כלומר, לא לשפשף לה את הגוף עם מגבת, אלא להצמיד את המגבת לגוף, וללחוץ את המגבת, כדי שזה לא יגרה את האור. עכשיו, הבשורה הטובה, שבדרך כלל, בגיל 8-9, יש ירידה בעוצמה, ולפעמים אפילו החלמה חלקית, של הטופיק דרמטיטיס. זה דבר אחד. דבר נוסף, צריך לקחת בחשבון, שיש היום לטופיק דרמטיטיס טיפול ביולוגי. אני לא יודע אם היא במקרה במצב לזה, זה כדאי להתייעץ עם רופא האור. אבל יש היום טיפולים חדשים יחסית לאטופיק דרמטיטיס. חשוב מאוד להלביש אותה בבגדים שהם לא חומרים סינתטיים, אלא בגדים מכותנה או בגדים מפשטן. כי כל הבגדים הסינתטיים, בעיקר אלה עם מרכיבים של פוליאטילן ומרכיבים של ניילון, ובעיקר כשהאוויר יבש, אם אתה יודע, כשהאוויר מאוד יבש, כמו בימים האלה, כמו היום ומחר, האוויר יבש, אתה לפעמים נוגע במשהו, אתה מקבל ניצוץ חשמל. אז אותו דבר גם אצל הילדים האלה גורם לגירוי יותר גדול של האור. אז פשוט בגדים מפשטן, בגדים מכותנה, וסוכר לנסות לבלף אותה עם סוכר, כלומר לתת לה כמה שפחות, אבל באופן הדרגתי, כי היא כנראה התמכרה לסוכרים.
כן, אין ספק.
כן, עכשיו אפשר אולי לקחת, לעשות דברים שהיא אוהבת, שלה, לתת לה מדי פעם דברים שהם... הילדה שמנה או רזה?
רזה.
נו, אז אם היא רזה זה לא נורא. כי אם היא שמנה, אז אפשר לבלף אותה עם שוקולד, למשל, לחולי סקרת. אבל שוקולד לחולי סקרת, וכל המנטיטול, כל המליטול ומנטיטול וסורביטול וכל הסוכרים המלאכותיים הם מתוקים, אבל הם משמינים אפילו יותר כמשמינים מסוכר רגיל. אז פה עדיף ודאי סוכר רגיל, אבל לנסות למצוא את הדברים לנסות להוריד לה, אבל באופן הדרגתי, לאט לאט, כי הילדולת מתמכרת לסוכר. האם במשפחה יש אסתמה, או אלרגיות, או קדחת השחת אצל מישהו, אצל ההורים, אצל מישהו מכם?
רק לסבא,
כי זה בדרך כלל מופיע במשפחות שאנחנו קוראים להן משפחות אטופיות. משפחות שבהן יש שכיחות יותר גדולה של אסתמה, או של ברונכיטיס, או של קדחת השחת, או של סוגים של אלרגיות שונות. אבל בדרך כלל בגיל 8-9 יש ירידה בעוצמה של המחלה, ואחר זה ממשיך כל החיים, אבל לומדים לחיות עם זה, ולפעמים מגרדים, אבל הגירוד הוא לפעמים גירוד ממש עד זוב דם, וזה סבל היום ונורא. רק כדאי לנסות להימנע כמה שאפשר, בעיקר בגיל שלה, משימוש במשכות עם סטרואידים, עם קורטיזון.
ברור. אנחנו מאוד מודים לך.
בבקשה.
זה תמיד תענוג להקשיב.
תודה רבה, מיכאל. תודה רבה. כן, מי איתנו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, שלום, פרופסור. כל הכבוד לך, לסבלנות, וואלה.
תודה רבה, תודה.
טוב, יש לי שתי בעיות קטנות, גדולות.
אם יש לך רק שתי בעיות, אתה מאושר, אתה אדם אז מאושר.
רק ויש לי, 68.
כן, איך קוראים לך רק?
68, אבי.
אבי, כן, אבי.
כן. בוא נקצר, יש הרבה מאזינים, כן.
כן.
עכשיו, לגבי בקע, זה כבר שנתיים, יש לי המון ניתוח.
איך, בקע מפסעתי, או בקע, איפה?
מפסעתי, בגויבות.
כן, כן, אוקיי.
הצד אחד, בסדר, הצד אחד נפוח, מזה שנה וחצי כבר, ואומרים ניתוח, אתה לא תצא מזה. השאלה אם אפשר לצאת מזה בלי ניתוח.
תראה, אם זה כבר ירד לסק האשכים?
זה לא ירד למטה, זה עוד למעלה נפוח. אני תמיד מרים את זה, כאילו, לא יודע מה. מרים את זה וזה יורד קצת, אבל אני גם מרים 10, 20 קילו. הייתם מרים 50, 80?
לא,
אז אני לא מרים 50, 80.
אז למה אתה מרים 20 קילו בגיל 68? מה אתה רוצה
להיות? מה, אני גם הייתי מרים 100 קילו.
היית
מה?
מרים. לא. אני פעם שקלתי 3 קילו 200. מה שהיית פעם זה לא מה שאתה היום. היום אתה בן 68.
לא, אני חושב מה שהיית בגיל 20 אני גם היום. זה לא, כן. מה שעשיתי בגיל 20 גם היום אני עושה.
כמעט הכל. עכשיו תגיד לי, אבי, בוא נדבר ברצינות. אם תשאל, אתה אדם, דחוף זה לא דחוף. אבל השאלה היא, היום אתה איש בריא?
בריא לחלוטין, עובד, הכל.
עכשיו, היום אתה בן 68 ואיש בריא.
כן.
תדחה את זה לעוד 10 שנים, אולי תופיע עוד מחלה אחת או שתיים. ואז יהיה לך איכות חיים הרבה יותר טובה. אם היית שואל אותי, אני לא יכול להציע לך, אבל אם אני הייתי במקומך, הייתי עושה את הניתוח הזה. בעיקר שהניתוחים היום נעשים כניתוחים לפרוסקופים.
אומרים שאחרי חודש חוזרים כמו, השאלה אם חוזרים כמו שהייתי קודם, או שיותר גרוע.
יותר גרוע בטח לא. כמו שהיית קודם, ולאט לאט גם
עכשיו, יכול להיות מצב שזה יפול למטה, ואני עם כאבים וזה.
תראה, יש מצב נדיר שנקרא הרניה אינקרצרטה, כלומר שהבקע נקלע, שהוא נתפס, ואז צריכים לעשות ניתוח דחוף. וניתוח דחוף תמיד פחות טוב מניתוח רגיל, אבל זה מקרה נדיר. פעם פחדנו מזה יותר, היום אנחנו מפחדים מזה פחות. אבל יש עניין של איכות חיים. והיום, אם היית אדם בן 90, הייתי אומר לך, תחשוב, יש חגורות שבר, יש כל מיני דברים, אבל בגיל 68, כאדם בריא, תוחלת החיים שלך ארוכה, אתה אומר שאבא נפטר בגיל 90.
לא 90,
99. 99, אז יש לך לפחות, עוד 32 שנים טובות לחיות, אז תעשה את הניתוח ותגמור עם זה.
עכשיו, אבל יכול להיות שמצב כזה יחזיק עוד 5 שנים גם, המצב ה...
מה זאת אומרת שיחזיק עוד 5 שנים?
כלומר, שאני לא צריך ניתוח, המצב יישאר בעינו, כלומר...
יכול להיות שהמצב יישאר בעינו, יכול להיות שהוא יחמיר, אבל אל תצפה שאם זה בולט וגדול, שמחרתיים תקום וזה לא יהיה.
לא, בבוקר זה לא קיים, אבל אחר כך שאני...
כן, אז אתה עומד והולך ומתאמץ ומתכופף וסוחב סלים.
סליחה, עד כמה אפשר להרים? 10, 20 קילו?
לא, זה אני לא יכול להגיד לך, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. צריכים לראות מה הגודל של זה, מה פה, אבל כמה, תשמע. מצד שני, להרים משקל זה חשוב. להרים משקל זה דברים חשובים גם לגוף, גם לבריאות העצם וגם...
תגיד לי, ואם המשקל על הגב, זה גם יכול להיות 50 קילו, 60 קילו, שעל הגב לא משנה כמה אני מרים.
תראה, אם הגב שלך מחובר לאגן הירכיים, אז זה משנה. אם הגב שלך מנותק מאגן הירכיים, זה לא משנה. אני צוחק כמובן, כי הגוף מחובר, מה זה משנה עם איך שאתה מרים? כמובן שאם אתה מרים בידיים, או אם אתה עושה כפיפות בטן, אז זה בולט יותר, אבל אתה סוחב 80 קילו, 60 קילו, 50 קילו. תסלח לי על השאלה הברוטלית, אבי, בשביל מה אתה צריך לסחוב 50 קילו על הגב? לא, סתם, סקרנות. אתה עובד בחברת תחינת קמח, במתחינת קמח?
לא, אני חקלאי.
אתה חקלאי, אוקיי.
אני מרים מרפיסים, אני מרים...
לא, לא, זה ברור לי. אז תשמע, אין לך פועלים?
מה? אני... כמעט של... יש פועל, נו, אז מה?
אז תן לו לעשות את זה, אתה בן 68, שמור על הגוף שלך, אתה צריך אותו לפחות לעוד 32 שנים.
וואלה.
כן, לא, אני מבין...
זה בעיה שבינתיים לא מפריע, הבעיה יותר מפריע, זה עצירות, עצירות שאני לוקח קודם שני כדורים לקסדין כבר 5 שנים.
כן, ואתה מסתדר עם הלקסדין 5 שנים? אתה לא צריך להעלות את הכמות ליותר?
לא, לא, אמרו לי שאני אעלה, אני לא עולה, כבר 5 שנים אותו דבר, התחלתי עם כדור, אבל לפני 3 שנים, ושני כדורים. לא,
ועדיין יש לך עצירות?
זה לא עצירות, זה השרירים שם דפוסים, תקוע, היציאות מתבטאות עם חוקנים כמעט, וכאילו שם משהו...
תגיד לי, כמה אתה עובד בשטח, אתה חקלאי אמרת לי. כמה אתה שותה ביום?
זה פחות, שאני הולך וזה, אז נרגע העניין.
כמה אתה שותה ביום?
בבקשה?
כמה אתה שותה ביום? כמה מים אתה שותה ביום?
אני משני ליטר עד 4 ליטר.
מתי אתה שותה 2 ומתי אתה שותה 4?
בבוקר אני קם, אני שותה כמעט 0.5 ליטר.
כן.
לא יותר מזה, ובמשך היום עוד 2 ליטר לפחות.
עכשיו, אתה אוכל הרבה ירקות?
אני אוכל תפוזים, אני אוכל ירקות, פלפלים,
כן.
מה שבא אני אוכל, כן, חופשי.
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, יש דברים...
מה תפוס שם? מה נתפס לי שם, שהשריר שם שלא...
זה לא השריר. הצועה שלך יוצאת קשה, נכון?
לפעמים ככה.
כי צועה רכה היא לא עושה עצירות, צועה רכה יוצאת גם עם השריר תפוס. עכשיו, אם השריר תפוס, אז צריך ללכת לפרוקטולוג, והוא יבדוק את זה, אבל שריר תפוס, אם הוא באמת תפוס וספסטי, אז אפשר להזריק לו בוטוקס, אבל זאת לא הבעיה. הבעיה שלך היא בעיה של עצירות, והבעיה הזאת, איך פותרים עצירות? קודם כל, אוכלים אוכל עם הרבה סיבים, ב' שותים הרבה מים, וג' לקסדין הוא לא כל כך טוב, כי הוא מגרה את דופן המעיים.
אין מה לעשות.
יש מה לעשות. יש תרופה כמו נורמה.
לא, לקסדין, אני לא יכול בלי.
אז חכה, תן לי, בשביל זה התקשרת אליי, נכון? אז יש חומר אחד שנקרא נורמלקס. נורמלקס, זאת אבקה. זאת אבקה שאתה יכול להרבב אותה במים, בקפה, בתה, במרק, באוכל חם, באוכל קר.
אני לוקח, לפעמים אני לוקח.
את הנורמלקס?
כן.
אז למה לא כל פעם?
לפני שזה לא תמיד עובר, אז אני הפסקתי. לא,
אוקיי, אז עכשיו יש דבר שנקרא לבולקס, שזה סוג של, שזה נוזל סוכרי יותר. הדברים האלה, היתרון שלהם, זה שהם לא מגרים את דופן המעי, אלא זה דברים שסופחים אליהם נוזלים. וכשזה סופך נוזלים, זה מעלה את נפח הצועה. אתה יכול להשתמש בחיידקים פרוביוטיים, שהם גם עוזרים לעיכול וגם עוזרים...
פרוביוטיקה. אני לוקח כדור אחד, ולא יודע אם זה...
אתה יכול להשתמש בבנפייבר, שזה סיבים מסיסים.
מגנזיום, לא צריך מגנזיום.
מגנזיום הוא גם טוב, מגנזיום בכמות גדולה הוא משלשל. מגנזיום בכמות קטנה הוא טוב לכולם, כי המים בארץ שלנו, 70% מהמים מותפלים, ואז הם חסרי מגנזיום. אז גם הירקות שמושקים במים, או זה מי קולחין, או זה מים אחרים, הם גם כן נטולי, או כמעט ואין בהם מגנזיום. בדרך כלל בירקות ירוקים יש מגנזיום, אבל בארץ שלנו, בגלל התפלת המים, אז אין הרבה מגנזיום בירקות.
עכשיו, זה לא מצב שהשרירים שם נתקעו שם, ולא...
אני לא מכיר מצב שהשרירים נתקעים, יש מצבים של...
ולא נפתחים, כאילו זה משהו שם נתפס.
יש לך כאבים קשים בזמן יציאה?
לא,
אז השרירים לא תפוסים.
אני משתמש עם חוקנים הרבה, זה כל העניין. חוקנים ממים.
חוקנים ממים משמנים את המקום, אתה ניסה להשתמש בנרות גליצרין במקום עם חוקן?
לא.
תנסה, אולי במקום חוקן להכניס נר גליצרין? אפשר לקנות אותם בבית מרקחת, בלי מרשם?
סליחה, כן. אמרו לי רצפת האגן, אגפתו אמר לי רצפת האגן, תנסה שנה, שנתיים.
תנסה לעשות תרגילים של רצפת האגן, תלמד לקווץ ותלמד לשחרר, אבל אם הצועה שלך קשה, תרגילים של רצפת האגן לא יעזרו לך.
מה אתה אומר?
אם הצועה קשה, אז לרקח את הצועה הזה, או עם הנורמלקס, או עם הרבה סיבים, או עם הרבה מים, מתי אתה מתפנה בדרך כלל? מתי יש לך
פעולה? אחרי הכדורים, אחרי 8 שעות של הכדורים, ואני מתחיל עם זה.
כמה פעמים בלילה אתה קם לתת שתן?
לא הרבה.
לא הרבה.
לפעמים כן, לפעמים זה...
כל פעם שאתה קם בלילה...
סליחה, לפעמים זה כל חצי שעה, ולפעמים זה פעם בלילה רק. לפי הלחץ על ה... יש לחצים, אז לפי הלחץ...
לפי הלחץ.
אוקיי.
אוקיי, אתה גם יכול להוסיף זרעי צ'יה. זרעי צ'יה לאוכל, הם גם כן מרקחים את הצועה, ותשתה הרבה מים. שתיית מים גורמת לצועה להיות רכה, וביחד עם נורמלקס או לבולקס או הדברים האלה, זה ייתן יותר נפח לצועה, והצועה שלך תהיה יותר נוזלית. אוקיי.
תגיד, אני היחיד שסובל מזה?
אתה לא היחיד שסובל מזה. אם אתה היית היחיד שסובל מזה, לא הייתי יודע לענות לך.
טוב, אוקיי, תודה לך. אני מודה לך מאוד מאוד על הסבלנות.
כל טוב, אבי.
תודה.
כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
פרופסור קרסו, מדברת אורה.
כן, אורה.
אני בת כ-62.
כן.
ככה, לפני כ8 שבועות בערך עליתי בשלווקת חוגרת. אוי, כן. באזור החגורה.
כן.
עכשיו קיבלתי זבורקס וליריקה ולוקסוגין ומשככי כאבים.
כן.
עדיין לא עבר לי כל הסיפור הזה. אני, מה שאני מרגישה זה שאחרי נניח עבודה שאני עושה בישול, או לא משנה מה, אחרי חצי שעה, אני כבר לא מסוגלת לעמוד. הגב שלי גמור. גם בנוסף, יש לי מעין בטא, צמח לי פתאום במהלך השלווקת באזור של הפרונט של הבטן לכיוון המותן, אבל בצד של הבטן. רציתי לשאול, האם זה שכיח שזה בא כנראה מהשלווקת?
לא, זה לא בא, זה לא קשור לשלווקת. צריך לבדוק את זה וללכת לרופא ולרופא כירורג לראות מה זה. זה לא קשור לשלווקת.
השלווקת
לא מופיעה. כן. אולטרסאונד אפשר לעשות כדי לראות. וזה בקע? בטוח שזה בקע?
היא אמרה לי שזה נראה כבקע, ושרצו שאני אעשה צילום, לא צילום, סליחה.
אולטרסאונד, בוודאי.
כן, ויכול להיות, היא אמרה שזה בקע, ואז יראו, כן. כרגע זה רגיש, אז יש לי תור בערך באמצע אפריל.
אוקיי, אבל...
זה קצת מגביל.
כמה ליריקה את לוקחת?
סליחה?
כמה ליריקה את לוקחת?
הפסקתי.
למה?
לקחתי...
אם יש לך עוד כאבים, תקחי.
150. אבל הפסקתי...
רק 150, כלומר 75 כפול 2 לקחת?
כל הכדורים הכי מתקלים.
לקחת רק 75 כפול 2?
כן, כן. עכשיו, פטלגין אני עדיין לוקחת.
כן.
לוקחת גם ליזין, קבע שזה עוזר.
אל ליזין, כן.
כן, אל ליזין.
כן.
והשאלה היא, אם זה באמת בקע, אז איך זה פתאום צמח לי בזמן הזה? מה זה, באופן הקראי?
זה מאוד מוזר לי, אני לא צריך לראות את זה. אולי זה בצקת ולא בקע. יכול להיות שזה בצקת. ובצקת יכולה להיות איכשהו קשורה להרפס. אבל שמת משחה על המקום? נתנו לך משחות?
כן, כן, איך קוראים לזה?
זוסטריקס?
איך קוראים למשחה הזאת?
יש כמה משחה. יש זובירקס במשחה.
לא, קיבלתי את הזובירקס בכדורים 5 פעמים, 800 מיליגרם, 5 פעמים ביום, יש השבוע.
כן, זה הטיפול בזמן המחלה.
משהו בקוף, שכחתי.
משהו בקוף.
משחה שמורחים אותה ממש נוזלית. איזה השתמשתי בה,
לא וזה התייבש. לא ציו קלמיני?
קלמין,
יפה, אוקיי. משהו
בקוף, כן.
אוקיי.
מה שקורה, האזור הגליד לי מבחינת הצעים,
כן.
אבל הכאבים נותרו.
כן,
גם
הכאבים,
בפרונט וגם בגב.
הצרה היא שכאבים של הרפס לפעמים נשארים.
השאלה היא למה אני מרגישה כאבים בגב שאני כבר לא מסוגלת לעמוד אחרי...
כי הכאבים באזור הזה...
אם אני נניח מבשלת, עושה, אתה יודע, עבודה כן. קצת מאמץ, אני משתדלת פחות.
כי הכאבים של הרפס נשארים הרבה זמן, ולכן אני ממליץ כל פעם, בכל הזדמנות, לקבל חיסון. אני ממליץ לכל מי שעבר גיל 60...
השלווקת?
כן.
כן, היא אמרה לי לעשות דרך אחר שנה, זה בסדר אחר
אחרי
שנה?
אחרי חצי שנה את יכולה כבר לעשות.
חצי שנה?
כן, חצי שנה מרגע שאת מחלימה, כלומר, מתי זה התחיל לך?
כ8 שבועות, ביום שלישי זה...
כ8 שבועות, אז בעוד 5 חודשים את יכולה לעשות את החיסון.
ואתה אומר שהבק הזה בעצם מצריך אולטרסאונד,
מצריך אולטרסאונד, יכול להיות שזה בצקת, כי אין שום קשר, אני לא מכיר שום קשר. עכשיו, באיזה צורה הנפיחות הזאת? משולשת? באיזה צורה היא? כמו כדור?
כמו אליפסה.
כמו אליפסה. לא, צריך לעשות אולטרסאונד, ויכול להיות שזה לא קשור ל... בואי נגיד ככה, להרפס זוסטר זה לא קשור, נקודה.
הבנתי. והכאבים של השלווקת יעברו איזה יום אחד?
אוי, זה השם יעזור, מי יודע. לפעמים כן, לפעמים העוצמה יורדת, ובמקרים מסוימים הם גם נשארים. זאת בעיה.
לפי מה שיש, שנים?
לפעמים נשארים שנים.
וואו. עכשיו, לפי מה שאני הסברתי לך לגבי הגב, הכאבים שיש לי, כאילו, אני מקווה שזה לא יימשך, כי אני בסך הכל בת 62.
כן.
זה נראה לך משהו שקשור, אם אני מבטאת נכון, PHN?
PHN זה פוסט-הרפטיק, PHN זה ראשי תיבות של פוסט-הרפטיק נוירלגיה. זה כאבים שלאחר הרפס. וכאבים שלאחר הרפס יש להרבה מאוד אנשים, אלה כאבים שיש לך גם מלפנים וגם מאחור, ואלה כאבים שיכולים להימשך כמה חודשים, או לצערנו לפעמים כמה שנים או כל אחרים.
זה כרוני, נכון?
זה כרוני, כן.
הבנתי. שאלה אחרונה, האם עקב ריבוי, לפי מה שנודע לי, של תופעה של שווקת חוגרת אצל אנשים רבים בתקופה הזו, אולי יש קשר לחיסון של הקורונה?
מדברים על זה, אבל אין שום הוכחה. אני רוצה להגיד לך שאני, אם אני מטפל הרבה בחולים עם פוסט-הרפטיק נוירלגיה ועם הרפס זוסטר, אני אישית לא רואה הרבה יותר מקרים בתקופה האחרונה מה שכל תקופה שאני רואה. אבל אולי אני לא קנה מידה. אז, אבל מדברים על זה, הרבה אנשים אומרים, כן, קיבלתי חיסון, ואחרי חודש או אחרי שבוע או אחרי יומיים קיבלתי את השלווקת חוגרת. שלווקת חוגרת...
אני עושה גם טיפול דיקור סיני, והדוקרנית אמרה לי שיש לה כמה מקרים עכשיו חדשים של שלווקת.
אוקיי.
אז חשבתי אולי יש קשר.
אז אני לא פגשתי
בקשר. תודה רבה ושבת שלום.
כל טוב, שבת שלום. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור.
שלום וברכה.
אני צריך שתעזור לי. אני קוראים לי מוטי, אני בן 40. כן. אני, היה לי PVNS בברך, עשו לי גרידה ואיטריום, ומאז 3 שנים יש לי כאבים שחיי אינם חיים. אני לוקח כל היום כדורים מאוד מאוד חזקים. לפני, כן. הייתי לפני תקופה במרפאת כאב, הוא המליץ לי לעשות הזרקה לברך, עשיתי הזרקה. של סטרואידים זה נראה לי, משהו כזה.
כן, זה סטרואידים עם לידוקאין.
זה כן. עזר לי לשלושה שבועות, אחרי זה זה חזר ביתר סט. הוא ממליץ לעשות עוד פעם אחרי 6 שבועות, ואומר, אם לא, אז נשנה, נעשה סוג אחר של הזרקה. ספיתי
כן,
לדעת.
אני רוצה להציע לך להזריק חומצה היאלורונית.
נכון, נכון.
כן.
תשמע,
מה אומר אורתופד של ברך?
הוא אומר שאולי יש סיכוי שהצלקת טיפה דבוקה לעצם, ובהפרדה של הניתוח יש סיכוי קטן שזה יעזור. הוא אומר לי, אתה צריך לחיות עם הכאבים. אני בחור שקצעיר בן 40, ואני פשוט 3 שנים עם כאבי תופת,
כן.
ואני לא יודע מה לעשות עם זה.
תשמע, יכול להיות שצריך להתייעץ עם רופא נוסף של... עם רופא נוסף של... עם אורתופד ברך נוסף.
הייתי בשלושה, גם באיכילוב, באונקו אורתופדי, וגם במדיקל, היה, כולם אומרים שהכאבים זה...
הבעיה היא שמדובר, תראה, מה שהיה לך זה גידול, זה גידול נכון. שפיר, לא גידול נכון. ממאיר.
נכון.
והגידול השפיר הזה הוא גידול שלפעמים כשמוצאים אותו נותרת צלקת.
יכול להיות גם האיטריום גורם לכאבים?
יכול להיות, יכול להיות.
אז מה עושים? חיים עם הכאב לעולם?
לא, בדרך כלל מצליחים, לפעמים כשמזריקים חומצה יאלורונית הכאב יורד, חלק מהמצבים הגוף לומד להתגבר ולהשתלט על זה, בניגוד לסוגים אחרים של כאבים הרבה פעמים מתרגלים לכאב, ו... זה מה שצריך לעשות.
הבנתי. טוב. עוד שאלה קטנה, אני שמעתי ממך בעבר שאני מנותח בריאטרי, ושמעתי שאם יש צרבת זה משהו בעייתי.
לא, עכשיו... לא, לא, לא אמרתי שאם יש צרבת זה משהו בעייתי. יש לחלק ענק מהחולים שעברו ניתוחים בריאטרים צרבות.
אוקיי, אז... זה לא מראה על איזה משהו בעייתי.
תראה, ש... אפשר להתגבר על זה בשינויי תזונה. הרבה מאוד אנשים אחרי ניתוחים בריאטריים מרגישים שהם יכולים לאכול חופשי ולטרוף כל מיני דברים.
נכון.
אבל הבעיה היא שהספקת מיצי המרה לפעמים היא הפוכה, ולפעמים מה שיש להם זה ריפלוקס. כלומר, עולה להם לא רק חומציות למעלה, אלא גם מיץ מרה עולה למעלה. ולכן יש להם צרבת. אז קודם כל לשנות את התזונה. לשנות את התזונה, לאכול פחות דברים ממשמרים, פחות להעדיף לחם שיעור, או לחם מקוזמין מלא עם שיעור, או פרחיות אורז, אבל פחות שמרים, פחות בייגלח ורוגלח וכל הדברים.
ובורקסים.
ובורקסים.
כן, כן.
כי הבורקס עושה לך מיד צרבת.
נכון.
עכשיו
נכון.
שים לב, לפעמים דברים מתוקים עושים צרבת. שוקולד.
שוקולד, נכון.
עושה צרבת. כי כל הדברים האלה שלמעשה הם פותחים את השוער, פותחים את הפתח, הדברים הפחממות, הם פותחים את המעבר יותר. וקטניות ואורז סוגרים אותו.
נכון, ממש אני מרגיש את זה ככה.
זהו, אז צריכים פשוט לשנות תזונה בצורה שתעזור לך לאכול.
אוקיי, אז אני רק...
לא, קם בבוקר, דייסה של קוואקר, או דייסה של משהו, של דוחן, או דייסה של משהו, לא מתוקה מדי, תעשה לך טוב, משהו חם ירגיע לך את המקום. אל תאכל לפני השינה. כלומר, לפני השינה...
כן, כן.
אל תאכל בלילה מוצרי חלב.
אוקיי.
כי מוצרי חלב, הם ברגע הראשון מרגיעים צרבת. אבל אחר כך הם דורשים חומציות כדי לעכל אותם, אז אתה אוכל מוצרי חלב, אתה מרגיש מצוין, ואחרי שעה מופיעה הצרבת.
נכון. טוב, רק לחדד, אני לא הבנתי, אתה ממליץ על הסטרואידים או על
ההילרונית? תראה, אם עשו לך סטרואידים וזה לא עזר, אז אולי שנסו חומצה הילרונית, אבל תראה, אני מציע לך לא לשמוע בקולי, אלא לשמוע בכל האורתופד שמטפל בך.
הרופא כאב הוא לא
האינדיקציה,
זאת אומרת, האורתופד הוא
יותר... האורתופד, אני הייתי סומך יותר על האורתופד, הרופא, תראה, מה יש לנו להזריק? יש לנו להזריק סטרואידים, שזה קורטיזון, שעושים פעם, פעמיים, זה לא עוזר, אז אין טעם לעשות, וכי זה מוריד את הבצקת ומוריד את הדלקת, ויש לנו אפשרות לשמן את המקום מבתוכו עם חומצה היאלורונית. עכשיו, ההזרקה היא תחת אולטרסאונד הוא עשה לך?
כן.
אוקיי, בסדר. כי זה יותר מדויק וזה גם...
כן, לא, היה, הוא אמר שהיה פיזור יפה והכל, כן.
אוקיי.
בפעם הקודמת זה עזר לי 3 שבועות, אפילו הפחדתי את הכדורים, אבל אחרי זה חזר בגדול.
3 שבועות זה לא מספיק.
טוב, תודה, תודה רבה. כל טוב לך. כל טוב, שלום.
כן, מי איתנו על הקו, הלו? יוצאים לפרסומות. אוקיי, אנחנו יוצאים לפרסומות, ואחרי הפרסומות אני אתחיל ואגיד לכם מהי אפזיה, מהי שתקת בעברית עם אלפרות בדיבור. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה להיכנס לרביע האחרון של התוכנית, 1-900-722-103, 1-900-722-103, ושאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70, פרסומות ואנחנו חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, אנחנו ברביע האחרון של התוכנית שלנו, והבטחתי לספר לכם כמה דברים על הפאזיה. שמענו שברוס וויליס, השחקן האמריקאי הנחמד והאהוב וההוד, משפחתו הודיעה שהוא מפסיק לשחק כי הוא סובל מהפאזיה. הפאזיה זאת, זה שתקת. הפאזיה זה לא מחלה, זה כמה סוגים של מחלות, זה סימפטום. סימפטום שנובע מפגיעה מוחית, מפגיעה נוירולוגית, שפוגעת ביכולת הדיבור. א-פאזיה. א זה לא, פאזיה זה דיבור, א-פאזיה זה הפרעה בדיבור או היעדר דיבור. עכשיו, המחלה יכולה להיות מכמה סוגים, יש הרבה מאוד סוגים של הפאזיות, של הפרעות דיבור. העיקריות הן האפאזיה המוטורית והאפאזיה התחושתית. האפאזיה המוטורית זאת המוטוריקה של הדיבור. כשאני מדבר, יש לי מכונה שמוציאה את המילים. המכונה זה הפה שלי. הפה שלי, שמה שקורה, ההיגוי, הפונטיקה, יוצא משילוב של שפתיים, של שיניים, של אחיך הרך, של אחיך הקשה, של הלשון. כדי שאני יוציא מילה מדויקת שהיא תהיה מובנת, צריכה להיות קורדינציה מדויקת של כל המנגנון הזה. והמחשב שמתכנת את כל המילים שיצאו נכונים, תיבת התעודה, מכשיר הדיבור, הוא נמצא באזור המצחי, מאחורי המצח. וכשהוא נפגע, יש אפזיה מוטורית. אני לא יכול לדבר, אבל אני יכול להבין, ואני יכול לכתוב, ואני מבין מה שקורה. באזור אחר במוח, שהוא האזור שמאחורי הרקה, נמצא המרכז של דיבור, שהוא מרכז של משמעות המילה. כלומר, אם אני אומר למשל אבטיח, אז כל אחד מאיתנו רואה את אותו פרי הגדול, עגול, אדום, ירוק בחוץ, אדום בפנים, ויודע מה המשמעות של הצליל אבטיח לפרי. או שאני אומר כלב. כל אחד יודע מה זה, כשאני אומר כלב, כל אחד מדמיין לעצמו, אחד ידמיין כלב זאב, ואחד פודל, ואחד כלב אחר שמקשקש בזנב. אבל אם אני אגיד לכם קנה, ואתם לא יודעים ספרדית או לטינית או איטלקית, לא תבינו מה אני אומר, כי למילה קנה אין שום משמעות בשפה שאתם מכירים. כשיש פגיעה באזור הרקתי, באזור של המשמעות של המילה, אז אני יכול אולי לדבר ולהשמיע צלילים, אבל אני לא מסוגל להבין את המשמעות שלהם. כלומר, כשמישהו אומר לי שלום, או שמישהו אומר לי וווווו, זה מבחינתי אותו דבר. אז זוהי אפזיה תחושתית, שבה אני לא מסוגל להבין את המילים, ובה אני גם לא מסוגל לכתוב, ובה אני למעשה אילם. ואז לא יודעים אם יש לי בעיה שהיא בעיה של טוב הבנה, או בעיה אחרת. עכשיו, אני מניח שמה שיש לברוס וויליס, זוהי אפזיה פרוגרסיבית, אפזיה מתקדמת, כי אמרו כבר מזמן שהמצב שלו הלך ומחמיר. ומהי אפזיה פרוגרסיבית מתקדמת, או פרוגרסיבי זה מתקדם? זה נקרא PPA. PPA זה primary progressive אפזיה. אפזיה מתקדמת, שזוהי בעיה שבה יש פגיעה בכמה אזורים במוח, ויש ניקוי של השפה, הוא יותר נרחב, הוא יותר גדול. והרבה פעמים מאבחנים את האנשים האלה כחולי אלצהיימר, ולפעמים זה חלק מתסמונת שדומה מאוד לאלצהיימר, שהיא גם מנוונת את הקליפת המוח באזור המצחי וגם באזור האחורי. בשלבים הראשונים, התפקוד היומיומי של החולים תקין. בשלבים הראשונים הם יכולים להתמצא, הם יכולים לצאת מהבית, ללכת לקנות, להראות משהו, לקחת, לתת כסף, לספור אפילו את הכסף לפעמים, כן. הזיכרון שלהם החזותי, הזיכרון שלהם הפעילותי תקין. זה בשלבים הראשונים של המחלה. אבל לאט לאט המצב מדרדר, וזה למעשה הופך להיות אלצהיימר. אני מניח שזוהי המחלה, הפאזיה הראשונית המתקדמת, מה שיש לו, וצריך לזכור שסך הכל, האדם הזה הוא בגיל, אני לא יודע בן כמה, הוא אולי 68, 60 ומשהו, המחלה הזאת אופיינית בדרך כלל יותר לגברים מאשר לנשים, על כל שני גברים ישנה אישה אחת, הגיל הממוצע הוא 60, כלומר זה מופיע בין גיל 50 לגיל 70, לפעמים זה משהו גם גנטי, זה מופיע במשפחות יותר, ותוחלת החיים היא 7, 8, 9, 10 שנים, אז כמה שזה עצוב, זאת המחלה, והעצוב יותר שאין לה תרופה. אוקיי, דיברנו קצת על הפאזיה, מה עם סוגי הפאזיות, ואני רוצה להמשיך, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור.
וברכה, שלום וברכה. עם מי אני?
אני, שמי בת אל.
כן, בת אל.
אני רציתי לברר, המחותנת שלי קיבלה חוריה.
חוריה, כן. מה זה קיבלה? זה פתאום הופיע בגיל מבוגר?
לא, היא בת 75, אבל פתאום היא שכחה וזה, חשבנו דימנציה, בדקו אותה והודיעו לה שזה חוריה. עכשיו השאלה, הפחדים שלי זה על הנכדות.
יש כמה סוגים של חוריה, אבל חוריה זה יכול להיות משהו באמת גנטי. חוריה, המילה חוריה ביוונית זה ריקוד.
ריקוד.
עכשיו, התנועות הן תנועות ריקודיות, יש להן תנועות לא רצוניות, והתנועות הלא רצוניות הן תנועות מעגליות בדרך כלל. כלומר, וזה נראה כשאנשים עומדים ופתאום מזיזים את היד בתנועה עגולה, זה נראה כאילו שהם רוקדים. אז זה מה שיש לה?
עדיין לא, אבל הודיעו לה. עכשיו היא לא זוכרת טוב.
לא, זה יכול מאוד להיות, כי בחוריה בדרך כלל אין, יכול להיות זה מחלה אחרת.
לא, הודיעו לה שזה חוריה בבית חולים.
אוקיי.
אבל השאלה, איך החתן שלי יכול לבדוק אם גם לא יש?
מה שהוא צריך לעשות זה ללכת לבית החולים, או לקבל את הסוג של החוריה, את הסוג של המחלה המדויק, ואם זו מחלה גנטית, לעשות בדיקה גנטית. עכשיו, זה שיש לה אמא זה לא אומר שיש לו, וזה שאם יש לו זה לא אומר שיש לה נכדות.
רגע, אז איך הוא יכול לבדוק אם מבחינה גנטית זה...
יש סוגים של הוא צריך לעשות בדיקה גנטית, אבל צריך לדעת למה לחפש גם. צריכים לגשת לרופא, הוא צריך לגשת לאמא שלו, לגשת עם אמא שלו לרופא, ולראות אם עשו לה, אם יודעים איזה סוג של חוריה הזאת. ואנחנו, לפי סוג החוריה, יודעים אם זה משהו גנטי, אם זה משהו רצסיבי, דומיננטי, אם זה מופיע באיזה אחוזים זה מופיע, אם זה מופיע רק אצל בנים, זאת מחלה שהיא, זה קבוצה של מחלות החוריה.
יש לי שאלה, הוא יכול לבדוק את זה גם בגיל 42?
כן.
אצל עצמו?
כן, כן, ברור לי שאצל עצמו, הוא יכול.
איך הוא יכול לבדוק?
קודם כל הוא צריך לדעת את ההבחנה המדויקת.
אבל איך הוא יכול לדעת אם יש לו את הגן הזה?
ללכת ולעשות בדיקה גנטית. יש היום לא בעיה לעשות מיפוי גנטי.
אז ללכת לגנטיקאי?
כן.
המון תודה, פרופסור.
כן, אבל לברר קודם כל, עכשיו לפי זה שאת אומרת שיש דרדור מוחי, זה לא, דרדור מוחי לא בדרך כלל לא הולך עם חוריה. כלומר, זה יכול להיות, אבל יכול להיות שההידרדרות המוחית היא, בגיל 75, יש אחוז מסוים מהאוכלוסייה שיש להם ירידה מנטלית, ירידה בזיכרון.
לא, אבל אמרו לה, בדקו אותה באיכילוב, ואמרו לה שזה חוריה.
אוקיי, אם היא הייתה באיכילוב, אז זה ודאי, ההבחנה ודאי נכונה.
שבת שלום,
כן, מי איתנו? הלו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני קצת מתרגשת.
זה בסדר גמור, גם אני מתרגש.
קוראים לי ענת, אני בת 58.
כן.
ועשיתי אולטרסאונד בטן תחתונה, וגילו לי פוליפ בכיס המראה 1.2.
כן.
עכשיו, הופעת משפחה שלי הפנתה אותי לכירורגית, אני הולכת לבית חולים אסותא אשדוד, אבל התור שלי עוד חודש, וההופעה שלי אמרה לי שבמצב הזה זה כנראה ניתוח. עכשיו אני, השאלה שלי אליך, מה זה פוליפ 1.2 בכיס המראה, ואם זה ניתוח, איזה סוג ניתוח אני אמורה לצפות?
עשו לך בדיקה מוקדמת, עשו לך, בדקו, לפי מה עשו את זה, לפי אולטרסאונד?
אולטרסאונד, כן. אני עושה אולטרסאונד כל חצי שנה, כי יש לי אסידנט הלומה בסופרהנל, ואני עוקבת כן. אחרי זה. אוקיי. ובמקרה, ביחד עם זה, אז גילו את הפוליפ הזה.
אם הפוליפ נמצא ממש בכיס מרה, ובתוך כיס המרה, אז יש אפשרות בניתוח לפרוסקופי, אני מדבר באופן כללי, אני לא מכיר את המקרה שלך, כי כיס המראה הוא כיס, ויש בו אזורים שונים, אז לפעמים אפשר לעשות ניתוח לפרוסקופי, ולהוציא את כל כיס המראה החוצה, ואז לבדוק את הפוליפ גם והכל. אבל אין פה שום בעיה לעשות את הניתוח הזה.
אוקיי, וזה...
זה גם לא ניתוח קשה.
אז זה יכול להיות לפרוסקופי, פרופסור?
תראי, תלוי איפה הפוליפ יושב. ואם זה פוליפ שנמצא באופן מקרי בבדיקת אולטרסאונד, כי רצו לבדוק לך את הבלוטה הסופררנלית שמעל הכליה, אז יכול מאוד להיות שבניתוח לפרוסקופי יכולים להוציא אותה בקלות.
ליופי, עכשיו זה נשלח בדרך כלל לביופסיה?
לא בדרך, זה יכול להיות לא תמיד? לא בדרך כלל, זה נשלח תמיד לביופסיה.
הבנתי, אז...
תמיד שולחים את מה שמוצאים לביופסיה.
יופי, דוקטור, אז לא לדאוג מעל המצופה.
לא לדאוג מעל המצופה, כן.
יופי, פרופסור, מאוד הרגעת אותי, שיהיה לך סבא אוקיי. שלום, אני אוהבת אותך.
תודה רבה, לא נגיד לאשתי.
אני לא אגיד.
אוקיי.
ביי ביי.
ביי, להתראות. ביי ביי.
להתראות.
כן. הלו, מי איתנו?
הלו?
כן, שלום.
שלום.
אני לא שומע אותך.
קוראים לי דוד.
כן, דוד.
כן, שומע אותי יותר טוב?
שומע אותך יותר טוב, כן.
יפה. יש לי בעיה, אני בן 62.
כן.
מאוגוסט האחרון, אני קיבלתי זריקת חיסון שלישית של נגד הקורונה.
כן.
ובזמן ישיבה התחילה להתנפח לי כף רגל שמאל. אני בן אדם שעוסק בספורט באופן קבוע, אף פעם לא היה לי שום בעיות בקשר לדברים כאלה, ולפני כחודשיים, כל צד שמאל שלי נרדם בגוף. כשאני אומר כל צד שמאל, זה כאילו חצוף את הגוף בשניים עם סכין, וקיבלתי זריקת הרדמה אצל רופא שיניים לפני טיפול, מה שכל אחד מבין.
כן.
היה רדום לגמרי, כמובן שהרצתי לבית חולים, עשו לי סיטי, עם שלושה, שני ניגודים ורגיל, עשיתי MRI, בדיקות של הלב.
אני מניח שלא מצאו שום דבר.
שום דבר לא מצאו, כלום, וזה עדיין קיים. אמנם בעצימות יותר נמוכה, ולפעמים יותר, לפעמים פחות, לא חזר להיות כמו שהיה בהתחלה, שפשוט לא הרגשתי כלום, חצי גוף. ועדיין זה לא עובר.
מאוגוסט זה חצי שנה, זה עד ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, זה חצי שנה בדיוק. אנחנו בראשון לאפריל. תשמע, אתה שואל, מה אתה שואל בעצם, אם זה יכול להיות קשור?
קודם כל, מה אני עושה עם זה, אם אפשר בכלל...
אין מה לעשות, אין מה לעשות, צריך לחכות וזהו. אם אתה אומר שזה משתפר, אז השיפור ימשיך. סביר להניח שאם זה משתפר, השיפור ימשיך. עכשיו, אם זה קשור או לא קשור לחיסון, זה אף אחד לא יודע. אלה לא תופעות. יש כל מיני, הבעיה היא כזאת, שיש כל מיני תופעות שאנחנו רואים אותם וראינו אותם עוד לפני דור הקורונה. ואז לא ידענו מה קורה, אבל היום כמעט כולם קיבלו חיסונים, וקיבלו חיסון ראשון ושני ושלישי, ואנחנו נוהגים לייחס כל דבר לחיסון הקורונה או למחלת הקורונה. אז אם היית אומר לי, תשמע, הייתי חולה בקורונה, ואחרי המחלה זה התפתח לי, היה לי יותר סביר להניח שזה קשור למחלה. למה? כי אנחנו רואים אחרי המחלה את הלונג קורונה, או את הפוסט קורונה, אנחנו רואים תופעות שהן תופעות גם תחושתיות וגם של כאבים, כאבים בגוף, כאבים בגידים, כאבים בשרירים. עכשיו, בדרך כלל תופעות כאלה שמופיעות אחרי חיסונים חולפות הרבה יותר מהר. אבל אני אף אחד, אבל מאחר וכולם, כמעט חלק גדול מהאוכלוסייה, קיבל שניים או שלושה חיסונים, אנחנו מתייחסים אליהם בצורה שכל מה שקורה אולי כן קשור או לא קשור. אם זה היה וזה עדיין, וזה משתפר, סביר להניח שזה ימשיך להשתפר.
אוקיי, שני דברים. האחד, אם אני שולל את העניין של הקורונה,
כן.
מה זה יכול להיות? הדבר השני, שאנחנו אומרים משתפר, לא חזר לי אותה תופעה שהיה לי בכמה ימים ראשונים, שפשוט זה הרגיש לי כמו שתי זריקות הרדמה שמקבלים את הרופא שיניים, כל זה אתמול.
כן, עכשיו מה זה?
זה משתנה גם... בעצימות, זה משתנה פשוט בעצימות.
זה גם בפנים? ש...
היה גם בפנים.
באותו צד? באותו צד?
הכל אותו צד, זה חצי אף, זה ליד העין, זה האזור של האוזן והראש.
זה מוזר, משום שבדרך כלל, אם זה משהו, אז מופיע בפנים בצד אחד ובגוף בצד שני.
לא, אצלי הופיע בצד אחד, זה מה שתראה, אני כמובן שכבר ניסיתי לבדוק את זה ועברתי, ואנשים פשוט מסתכלים, אומרים לי, לא יודעים מה להגיד לך.
כן.
זה פניתי אליך, כי בדרך כלל פונים אליך כשאחרים כן. לא יודעים מה לענות.
אז בוא אני אגיד לך משהו. זה לא נראה לי, זה, משהו נוירולוגי הייתי מצפה שיהיה לי בפנים בצד אחד ובגוף בצד שני.
אוקיי.
עכשיו, אבל זה יכול להיות, יכול להיות. עכשיו, השאלה צריכים לבדוק האם זה מידליין או לא מידליין, כלומר, האם את חוסר תחושה הוא בדיוק בקו האמצע, או 3 סנטימטר שמאלה או 3 סנטימטר ימינה מקו האמצע. את זה בדקו?
לא, את זה לא בדקו, טוב. כי כבר לא בדקו.
זה הדבר שצריך לבדוק, כי זה אומר לי עד כמה הדבר הוא מעמוד השדרה, עד כמה הדבר הוא גופני, עד כמה הדבר הוא לא גופני, עד כמה הדבר הוא יכול להיות גם נפשי, אבל אני לא יכול להגיד לך בלי בדיקה נוירולוגית, אבל בוא
אני נקווה. בכל מקרה מתכוון להגיע אליך בקרוב, אני בכוונה הצפתי את הבעיה, לראות אם יש לנו אנשים שסובלים אותה בעיה, אם תוכל גם איפשהו לכוון אותם.
אוקיי, אז אני נדבר איתך אחר כך, אבל אני לא חושב שאני יכול לעזור לך, גם אם תגיע אליי בקרוב. כל טוב. אוקיי, רבותיי, אנחנו עושים את זה בקצרה, כי אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו. תודה רבה לאייל פרנק, למאיר פרץ, לעמיתי דואק, לאילי קונפלד ולבני הלפרין. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. אני הייתי רפי קרסו, מאחל לכם שבת שלום. תיזהרו מחר יהיה חם מאוד. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. להתראות.